יום הדין, כן? מה אנחנו חוגגים בחנוכה? מה הרעיון מרכזי? בפשטות, אפשר להגיד, יש שתי דעות, כן? שאנחנו חוגגים את נס פך השמן, או ניצחון של המכבים. אבל אז יש לנו קצת בעיה עם שם של החג. כי אם זה נס פך השמן, אז החג היה צריך להיקרא כן, שמניה, או נריה, או פחייה. אם זה ניצחון במלחמה, אז חג היה צריך להיקרא, אני יודע, מכבייה. משהו שהוא שם מבטא את המהות. אבל הוא נקרא חנוכה. סימן שזה צריך להיות איכשהו קשור לחנוכה. ובאמת, אנחנו מבינים שחג הזה הוא חג של חנוכת בית המקדש. זה התוכן של החג, ולכן הוא ככה נקרא, חנוכת בית המקדש. ודאי שזה גם כולל את נס פך השמן, וגם ניצחנו במלחמה, אין ספק. זה לא שבא להוציא את התכנים האחרים. אבל כמו גולת הכותרת של הניצחון של המכבים, זה היה טהרה וחנוכה מחדש של בית המקדש. בית המקדש זה, אולי זה באמת, זה החג של בית המקדש. בית המקדש זה דבר, אחד משבעה דברים שקדמו לבריאת העולם. תסתכלו אצלכם במקור מספר אחת, נאמר שישנם שבע דברים שנברו לפני שנברא העולם, ואלו הן גן עדן וגיהנום, תורה ותשובה, כיסא הכבוד, שמו של משיח ובית המקדש. אז בית המקדש הוא דבר מאוד מאוד נעלה, לא רק מהרבה בחינות אחרות שהוא, כמו שאנחנו יודעים על בית המקדש, אלא זה דבר שעליו מושתת העולם. זה שבעה דברים שהם קדמו לבריאת העולם. הם מעל העולם, עליונים של העולם. ולכל הדברים, כל השבעת הדברים הללו ישנה מהות משלה. זה רק מילים הללו, כמו שאנחנו עכשיו אמרנו, תשובה וכיסא הכבוד, בית המקדש, תורה, כל המילים הללו הם מילים סופן. זה מילות קוד שמצביעים על משהו אחר שמסתתר מאחוריהם. למשל, הרעיון של תשובה. אז הרעיון בא להגיד שיש לנו שליטה על העבר. מה זה תשובה? מה העניין הזה? מה הדבר? הרי תשובה, אנחנו אומרים פה תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, תשובה זה לא בא לתקן שום דבר, כי אין משהו עדיין שצריך לתקן. אין עולם, אין חטא. נכון? אז מה פירוש של תשובה? תשובה זה יכולת שלנו, מהות הפנימית של תשובה, זה יכולת שלנו לשלוט על העבר. באופן, בלי תשובה, לולא תשובה הייתה נבראת שבע דברים, בין שבע דברים הללו שקדמו לעולם, אז היינו חושבים שזהו, מה שהיה, היה. מאן דהוה, עבר, זהו. פתאום חז"ל אומרים לנו, לא, יש כזה דבר שהוא יכול לשנות את העבר לחלוטין. דבר הזה נקרא תשובה. למשל, גיהנום, מה זה גיהנום? אז אפשר להגיד ששם הם, אני יודע, שם דוקרים וחותכים וזה, בסדר. אבל בגדול, מה זה גיהנום? זה זיכוך. יכולת לזכך מציאות. גם כשבאופן אובייקטיבי. כן, גם כשאדם לא חזר בתשובה ולא עשה שום דבר ולא תיקן את מעשיו, אבל הוא עשה הרבה דברים רעים בעולם, אז מה יקרה עם הדברים הרעים הללו שישנם בעולם? אז גיהנם הוא מזכך את המציאות מהם, ממה שהוא עשה.
אז מה זאת אומרת שקדמה לעולם?
קדמה לעולם זה אומר שזה, שמראש נבראה מערכת הזיכוך. זאת אומרת שבלי שבע דברים הללו, העולם לא היה גם יכול להיברות. זה לא שבע דברים הראשונים שנבראו בעולם, אלא הדברים שקדמו לעולם. דהיינו שבלי, בלעדיהם, לא ניתן לברוא את העולם. לכן הם היו צריכים להיות קודמים. ולולי מערכת הזיכוך כבר עומדת ומוכנה, אי אפשר היה גם לברוא, כי מיד ברגע שיש חטא, אז כבר כל המציאות קורסת. אז היו צריכים לעשות גיהנם. אותו דבר גם משיח. מה זה משיח? אז בסדר, אז אנחנו מבינים, משיח, טוב, זה כל ה... אבל תוכן הפנימי, מהות של משיח, מה זה? זה עצם היכולת של המציאות להתעלות. כן? זה שאנחנו שואפים למשהו יותר עליון, נקודה מסוימת שאליה כל ההיסטוריה הולכת ומתעלה, הדבר הזה, התהליך הזה, הרעיון הזה, הוא נקרא משיח. כי הרי איך משיח יכול להיברות לפני שנברא עולם? איפה הוא חי? איפה דירה שלו הייתה? מה הכתובת? אלא זה עצם התעלות. תורה זה התוכן הפנימי של העולם, מהות העולם. גן עדן זה מציאות האידיאלית, תיקון המוחלט. לכל אחד יש משהו, תוכן פנימי שלו. לאור זה ננסה להסביר, אז מה זה בעצם בית המקדש? מה? מה המשמעות הפנימית של בית המקדש? חז"ל אומרים שמהות הפנימית של בית המקדש היא כזאת. אנחנו יודעים שישנו עולם הזה, עולם שאנחנו קולטים אותו בחושים, ישנה מציאות יותר אידיאלית, יותר נשגבה, מציאות של עולם הבא, מציאות מתוקנת, כמו שצריכה להיות. היי, אבל לכאורה שתי העולמות הללו הם מנותקים, אין ביניהם שום מפגש. אז נכון שזה לא עולם, עולם כזה, עולם כזה, אנחנו קוראים לזה עולם, אבל זה צורת התפיסה, צורת החיים, זה נקרא העולם, עולם הזה, עולם הבא. אבל ישנה בכל אופן הפרדה בין חיי יום-יום שלנו ובין המציאות הנשגבה של התוכן הפנימי של העולם, של המציאות. ישנו דבר כזה. האם יש ביניהם נקודת מפגש? או אולי נגיד, לא נקודת מפגש, אלא נקודת מעבר בין העולמות הללו. האם בין העולמות הללו קיימים שערים, או מנהרות, או משהו שאתה יכול, או מנהרה כזאת, כן? משהו שאתה יכול לחדור מעולם לעולם. פרוסדור, בדיוק, נכון, מילה טובה. אז חז"ל אומרים, כן, יש נקודת מעבר בין עולמות. נקודת מעבר הזאת נקראת בית המקדש. זהו המהות של בית המקדש. תסתכלו אצלכם מקור מספר 2, אומר מהר"ל בחידושי אגדות, ואמר, שאו שערים ראשיכם ונסו פתחי עולם. מה זה? פתחי עולם? מה זה המושג הזה, פתחי עולם? מה הם השערים? אומר מהר"ל, הוא בית המקדש, הנקרא פתחי עולם. כי בית המקדש שער השמיים. כן, איזה ביטוי, אנחנו רגילים ככה ליום יום הביטויים הללו, כן, שער השמיים זה שער השמיים. אבל תראו את העוצמה שכתובה כאן, זה ביטוי מזעזע, מה זה בית המקדש באמת. שער השמיים. כמו שאמר יעקב, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. לפיכך, אמר סור שערים ראשכם, ונסו פתחי עולם, כתוצאה מזה. בין עולם הזה לעולם הבא. אותו דבר גם מסביר מלבים, אותו עיקרון, שעל ידי המקדש, עשו שערים ראשכם, כן? זאת אומרת, על ידי המקדש, וגם ינסו פתחי עולם, הפתחים שדרך שם נכנסים מעולם אל העולם. זה הרעיון, זאת המהות של בית המקדש, כמו לפי המלבים, כן? שדרך שם נכנסים מעולם אל העולם. היינו, מעולם העליון אל עולם התחתון. כן, פה לא מדובר על החלום, פה מדובר על בית המקדש. זה לא נושא שלנו, על החלום. לא על זה השיעור. שיעור פה, בסדר, אבל פה ההתייחסות, הציטוט הזאת מתייחס לבית המקדש. מה המהות של בית המקדש? לא מה מהות החלום. אותו דבר גם ספר אשמח משה מסביר. והנה ארץ ישראל, מקום 2 ב', והנה ארץ ישראל הקדושה יקרא לה, ירושלים של מטה כנגד בית המקדש של למעלה, שער השמיים, מקום מעבר הנשמות. רואים? כולם חוזרים על אותה נקודה, שזה מעין מעבר, שזה מעין פרוסדור, מנהרה. מעבר הנשמות, דוגמת מקור הנשמות דלאל. אנחנו במקור שתיים ב'. אותו דבר גם שתיים ג', שפת אמת אומר, אותו עיקרון. איתה, עומר מתיר במדינה, ושתי לחם במקדש. והנה כתיב, פתחו לי שערי צדק. וכתיב, פתחי לי אחותי. ויש מפתחות חיצוניות ופנימיות. כי העולם הזה יש לו הסתר, וצריכים בני אדם לפתוח, להיות כלים הראויים לקבל. וקורבן עומר נפתח, זה הפתיחה. ונעשים בני חורין ממעשר גוף. ואחר כך נפתחים שערים עליונים, כמו שירד תורה מן השמיים בשבועות, והיא פתיחת שער פנימי. וזה שאמרו, זיכרונו לברכה, פיתחו לי כחודו של מחט, שער המדינה, ואני אבטח לכם כפתחו של איכל ועולם, ואיזה עולם מדובר פה, והוא שער המקדש. אז גם פה לפי שפת אמת, ככה יוצא שהפתח הזה הוא פתח של מעבר בין העולמות. האמת היא שגם בחיים, גם בחיים שלנו, בחיים ממשיים של העולם הזה, גם בעולם הזה ישנם פתחים שכאלה. ישנו עוד פתחים, חוץ מבית המקדש. הפתחים הללו זה בין העולמות. זה הלידה, וזה המוות. גם פה ישנם פתחים. לידה ומוות זה בעצם שתי נקודות מעבר בין העולמות, בין חיי עולם הבא, זה חיי עולם הזה, זה בלידה שבה נשמה באה משם לכאן, וקבר, מכאן לשם. אולי לכן זה נקרא אותו שם, קבר, כן?
אז ישלם נכנסת
לשם על הגוף? לידה.
ישלם על הלידה.
לא, יש הרבה שלבים. שלב ראשון שזה רגע עיבור, עצם עיבור. אחר כך 40 יום, יש אחר כך עוד, יש הרבה שלבים. יש לא שלב אחד, זה הכל תהליך. אבל אדם נחשב, נולד לכל דבר, רק ברגע שהוא יוצא ראשו ורובו. אולי בגלל זה, תשימו לב שדווקא שני דברים הללו, כמו לידה וקבורה, צריכים צניעות. לידה, אז לכאורה אתה מבין למה צריכים ללידה, צריכים צניעות. דיינו, כל דבר שקשור למערכת הלידה, זאת אומרת, של גוף מכוסה ואיברי הגוף שהם צריכים להיות מכוסים, אז אנחנו פה נוהג את הצניעות. אבל למה בקבורה צריכה להיות צניעות? ויש כן, יש גמרא שאומרת מה זה האדם שהוא צנוע ומה זה הצניעות. אז מין דוגמה של הלוויה, דוגמה מהקבר, שכשבאים וקוברים את המת, אז הוא תמיד מכוסה. תמיד צריך להיות מכוסה. וגמרא מדברת על צניעות במונחים של שם, בבית קברות, על מיטה. אז אתה מבין למה צריכה להיות צניעות במה שקשור ללידה, כי יש בזה יצר, יצר משתלט עליך. אז אתה צריך להצניע צד הלידה. אבל איזה יצר יש בקבורה? למה שם צריכה להיות צניעות? ועכשיו אנחנו מבינים למה. כי כל דבר שהוא קשור לרגע מעבר, או לנקודת מעבר בין העולמות, הנקודת מעבר בין העולמות, היא צריכה להיות מוצנעת. זה לאו דווקא קשור ליצר, אלא למעבר עצמו זה קשור. גם אם אין שום יצר, צריכה להיות צניעות. גם אם מדובר על אישה זקינה בת 90, אין שום יצר, 85, נתאה. בין אדם מבוגר שהוא זקן, אין לו כבר כל יצרים, גם הוא צריך לנהוג צניעות כלפי נשים אחרות. אז איזה יצר פה? אלא מהות הצניעות זה לא קשור דווקא ליצר, אלא זה קשור לכך שאנחנו עוסקים פה בנקודת מעבר, ונקודת מעבר היא תמיד מוצנעת בין העולמות. כמו שאנחנו רואים באברהם אבינו, שכשהוא קדוש ברוך הוא נגלה עליו, אז בברית בין הבתרים, אז יש שם חושך, עלתה, יש משהו לא ברור, כן? למרות שזה היה יום, פתאום בום, חושך. אותו דבר גם במעמד הר סיני, תורה ניתנת, חושך. יש מיד, ערפל, כן? קריאת ים סוף, חושך, ערפל, יש תמיד משהו שהוא מצניע, תמיד מסתיר.
לא מבין למה צריך צניעות על נקודת המעבר.
נכון, זו שאלה טובה. אז למה? למה נקודת מעבר בין עולמות צריכה להיות מוצנעת? למה זה כל כך חשוב להצניע? והתשובה היא פשוטה. בגלל שנקודת המעבר היא כל כך מושכת אותנו, היא כל כך קוראת לנו, שהיא יכולה להשתלט עלינו לתת לנו תחושה שזה עיקר החיים, זה דבר המרכזי, והשאר לא כל כך חשוב. ואז אדם לא יחיה, ואז אדם יתרכז על נקודת מעבר בלבד, בשעה שהמטרה שלו זה להתרכז, להפוך את החיים עצמם, זאת אומרת, העולם עצמו, העולם הזה, אותו להפוך לבית המקדש, אותו להפוך לגילוי שכינה, לגילוי אלוקי. זאת המטרה שלנו. אבל הוא יכול במקום זה להימשך כל כך הרבה לקדושה, או בעצם לנקודת מעבר, לעולם הבא, שהוא ישכח את הכל ורק יתרכז על מעבר.
בסיכות. אומרת לבחורה,
כן, זה או צדקות, צדקות המזויפת, לא אמיתית, או רשות, זה אותו דבר מבחינה זו. אדם, כן, אתם זוכרים את הפרט מעניין, כשמשה עולה להר סיני לקבל תורה, אז קדוש ברוך הוא אומר לו, מראש אומר לו, לפני שאתה עולה תגיד לכל בני ישראל שהם יתרחקו מההר ולא יעלו עליו. אז הוא אומר, טוב. אז הוא מודיע לבני ישראל להתרחק, כן? כולם, יש שם לא רק ימי הגבלה אלא גם תחום הגבלה, הם קובעים תחום שלא יתקרבו להר סיני, שיעמדו במרחק, שלא יעלו על ההר. מודיע להם, מסביר להם הכל, ואז עולה. הנה, הוא עולה להר סיני, וכל בני ישראל עכשיו מחכים, יודעים שעוד מעט הקדוש ברוך הוא ייתן למשה משהו, ייתן לו תורה, והוא הוריד לנו למטה. כולם מחכים, משה עולה, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, תרד למטה ותגיד להם שהם לא יעלו על ההר. אז הוא אומר, לא, אתה כבר אמרת לי, אני אמרתי להם כבר. וזה, השיחה הזאת, היא נראית, תגובה של משה נראית מאוד לכאורה מצחיקה. מה זאת אומרת? הרי משה יודע שהקדוש ברוך הוא יודע שהם יודעים. למה הוא אומר לו את זה? והשם אומר לו, לא נורא, בכל אופן, תרד עוד פעם ותגיד להם עוד פעם. אז משה יורד עוד פעם ואומר להם את זה. אז בשביל מה פעמיים צריך היה לעלות ולרדת? הרי היה יכול להגיד, הרי אמר פעם אחת, אז השם היה יכול להגיד, תגיד להם פעם שנייה, אבל לא, קודם אומר להם, אחר כך עולים, ואחר כך יורד אותם אומר. למה עלייה כדי להגיד פעם שנייה? כיוון שהם אז מצפים מאוד מאוד שעכשיו משה ירד ויגיד איזשהו דבר גדול, והנה הוא עכשיו יורד, הוא עלה ומיד יורד, אז הם כולם, נו, 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 מה היה שם? אז הוא אומר, אל תעלו על ההר. אז כשהוא אומר להם את זה מאחרי ירידה גדולה, אז הם כמובן מבינים שזה כבר לא סתם. אבל למה זה כל כך חשוב שהם לא יעלו על ההר? למה זה פעמיים כל כך הכל? כיוון שהשם יודע שברגע שיהיה התגלות על הר סיני, יהיה פה מעמד הר סיני, החשק להיכנס פנימה, להתדבק בקדושה, להתקרב לאין סוף, הוא כל כך גדול שאי אפשר היה להחזיק מעמד. אי אפשר להתאפק. הם כולם יפריצו על ההר. אז השם אומר להם פעמיים, בצורה דרמטית כל כך, פעם שנייה, שלא יעלו, שיחזיקו מעמד. כי אדם מאוד מאוד נמשך לנקודות מעבר. ולכן, המשיכה הזאת לנקודות מעבר היא מתבטאת ביצר העריות שהוא נמשך לזה ונמשך לצד הזה של מוות שאנחנו, אני יודע שאנחנו אנשים בריאים נורמליים בדרך כלל מפחדים ולא רוצים מוות אבל אם נסתכל עוד שנייה אבל אם נסתכל קצת בצורה יותר עמוקה, אתם תראו שלמוות יש משיכה עצומה. עד כדי כך שקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובחרת בחיים. הרי זה, אם זה כל כך, מוות באופן פשוט, אז זה כל כך, מי יבחר אתה צריך להגיד לי, ובחרת בחיים? ברור שאני אבחר בחיים. מה אני צריך בשביל זה תורה? בחרת בחיים? אבל זאת האידיאולוגיה שיכולה לבלוע את האדם, הוא יכול לחשוב שעיקר החיים שלו זה חיי עולם הבא. עיקר העניין זה שם. והוא בצ'יק אחת, אז לא צריך להתאבד, הוא ימצא דרך. אבל בסך הכל הוא בצ'יק יכול לעבור לאינסוף. להיות אינסוף. מוות זה דבר מושך בצורה בלתי רגילה. עד כדי כך שאצל פסיכולוגים שם הם אומרים שיש שני יצרים הכי חזקים אצל האדם. אחת זה יצר המוות ויצר החיים. יצר מוות, יש יצר כזה. עוד שנייה. כן? אז אתה בבת אחת, אתה כבר נמצא באינסוף. ולא צריך כל המאמצים, והעבודה, והתפקוד, וכל זה, זה מאוד מאוד קשה, בסך הכל. אז כדי ש אתה לא תימשך יותר מדי לנקודת מעבר, אז לכן הכל צריך להיות מוצנע. הכל בחושך, הכל בעלתה, הכל במחוסה, הכל סגור. כי אדם יכול להיבלע בתוך נקודת מעבר הזאת. הוא יכול להפוך את, בעצם כל החיים שלו יהיה מרוכז, הכל מסתובב סביב היצר הזה. הכל יהיה מרוכז רק פה. ועל זה הוא רומז, שפת אמת, מה שאנחנו קראנו בפסקה ב' ג', 2 ג', שאומר פיתחו לי שערי צדק, וכתוב, פיתחי לי אחותי. כן? על זה הוא רומז ככה בעדינות לאמירה הזאת. שאדם יש לו נטייה מאוד מאוד גדולה להתרכז לנקודות מעבר בין העולמות. לכן בית המקדש זה דבר שהוא כל כך מושך, כל כך אנחנו רוצים להגיע אליו, כי גם זה פתח, גם זה מעבר. כן, מה רצית להגיד?
דבר אחד זה שמשה רבנו בבלם השם כשירד מהר סיני, הקדוש ברוך הוא ברגע שהגיע למטה, אני לא זוכר שהספיק לדבר עם העם, אלא ישר הקדוש ברוך הוא דיבר לכולם. ולפי מה ששמעתי בשיעור פעם, זה כדי שכולם יראו שהקדוש ברוך הוא באמת מדבר איתו ועם כולם, ולא הוא מספר להם סיפורים. אז הוא בהתחלה לא רוצה לרדת, אמר לו זה תירוץ, כאילו שתירד, ואז כשהוא היה למטה אמר לכולם ביחד. אז אני לא, איפה רב רואה שמשה הספיק להגיד להם דבר כזה. נשאלה השנייה זה, כל הזמן, כאילו, איך לומדים את הדברים האלה, איך
מיישבים
את זה?
אני לא חושב שזה הפך מהחיים. כשהוא הרים את אצבעותיו, עשר אצבעותיו, אמר שהוא מעיד שלא נהנה מהחיים, זה כוונה, הוא דיבר על ההנאה. הנאה. הוא לא דיבר שהוא לא פעל במציאות, בחיים. זה רק הנאה. הנאה פרטית, גופנית, נמוכה, פשוטה. מנותקת מהכל. אבל כמובן שרבי יהודה חי חיים נורמליים כמו כל דבר, והוא אכל ושתה, ויש מצווה ליהנות מהמאכל בחגים, ולשמחת בחגיך, זה יין ובשר וזה, כל זה, הוא אכל. אז איך זה אז שהוא לא נהנה? הוא אכל, הוא אומר, איך זה מגיל? כן, את כל מה שהוא אכל, מה שם זה, כל דבר, שם דבש, הוא אכל בראש השנה. הוא אומר, אוי, אני חייב לאכול, כן. לא, הוא נהנה מאוד, מאוד מאוד. רק הנאה הזאת לא הייתה הנאה נענתנית. לא הנאה... יש... תפיסה כזאת, אדוניסטית, אדוניזם נקרא, שהעיקר זה התענוגי גוף, זה כל העניין, תענוג גוף. אז הוא נהנה מאוד, נהנה לעשות מצוות, נהנה לשמח חתן וכלה, נהנה לרקוד, נהנה לאכול, וכל זה, זה הנאות גדולות, רק זה הנאה נמוכה הוא לא נהנה. אלא הנאה שלמה, נכון. כן, ולגבי שאלה ישונה, אז אנחנו צריכים לראות שם, אני לא זוכר מה המפרשים אומרים, צריך לראות את זה, זה צריך להיכנס פה לסוגיה, זה דבר בפני עצמו. אולי פעם, אולי תסתכל אתה בעצמך, תגיד לי אחר כך מה ראית. יכול להיות שתהיתי. אז מה שאנחנו רואים, שגם נס חנוכה, הוא גם כולו מרוכז על העניין של צניעות. חנוכה הוא בא ממקום מוצנע. הנס פח השמן, מאיפה הוא הופיע? מאיפה הוא בא? מאיפה מצאו את הנקודה הפנימית הזאת? נקודה, גם אותה מצאו במקום מוצנע, סגור. חתום, כן? הוא חתום בחתימתו של כהן גדול. תסתכלו, מסביר פה הרב קוק במקור שלוש. מה הדבר הזה של שבו נס פח השמן התגלה שהוא בחתימתו של כהן גדול? אז הוא אומר שהסמל הזה של כהן גדול זה לא משהו היה רק דבר חיצוני, כאילו הנה מצאו שם, באיזשהו מקום, בבית המקדש, פח השמן שהוא זה. זה משהו חיצוני כביכול. אבל הוא אומר, זה לא רק דבר חיצוני, אלא כהן גדול, יש גם בתוך הנשמה שלנו כהן גדול. גם בנשמה ישראלית יש כהונה. למרות שלא כל אדם בישראל הוא כהן, אלא להפך, רוב הם לא כהנים, אבל גם בישראל, וגם בלוי, קל וחומר בלוי, אבל אפילו בישראל, יש נקודה פנימית של כהונה. והנקודה הפנימית הזאת, ממנה בא הנס פח השמן. זאת אומרת, זה לא רק בחוץ התרחש, זה לא רק שם קרה הנס בעולם החיצוני, אלא גם בפנימיותנו, בנפשנו, בנפש הלאומי, וגם בנפש הפרטית שלנו. הייתה נקודה כזאת מוצנית, הייתה נקודה כזאת של סודית, שהיא נקודה ישראלית הפנימית בצלקו אדם אישי, פרטי. זאת אומרת, נס פח השמן היה גם בנו. הפח הזה קיים בכל יהודי ויהודי באופן פרטי. וממנו נדלק הנר גדול וממנו הכל התפשט. מסביר את זה הרב, תסתכלו במקור שלוש. אומר ככה, וכבר ביארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני הנאכל לבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית. כן, כי ידוע, ישנו מעשר ראשון ויש מעשר שני. מעשר שני, שאדם חייב להפריש מעשר הזה, מעשר ראשון לכהנים. מעשר שני, הוא יכול להיות נאכל על ידי אדם עצמו, בעל המעשר עצמו. אבל הוא לא כהן, אז איך הוא אוכל מעשר? אז זה בא להגיד לנו שגם בנו יש כהונה, גם בכל אדם פרטי ישנו ניצוץ של כהונה. אז איך הוא מסביר? הנמזג בנפש כל אדם ישראל, כן? העניין הזה של כהונה נמזג בכל נפש, בנפש כל אדם בישראל. והנה, הכהונה בכללה, המתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעת והטהורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. גם באדם הפרטי ישנה משהו, נקודה פנימית, הכי טהורה, הכי גדולה, שהוא, כאילו, אני עצמי, העליון שלי, משהו מוצנע, משהו הכי הכי נשגב שבי, הרב אומר, גם זה היה מושפע מיוונים.
להתחלל?
מה זה מה?
להתחלל.
להתחלל בא מלשון חול. למרות שיש לנו נקודת הקודש הפנימית שבנו, זה היה יכול לקבל לקבל תומה של של תפיסת עולם היוונית, של אידיאולוגיה היוונית, של הסתכלות על המציאות הגויית, הזרה לנו. בכל אדם יש כזה דבר. הוא יכול להיות אדם טוב, צדיק, מישהו או חוזר בתשובה, שהוא הולך ומתעלה, הכל טוב, הכל אצלו בסדר, הוא הולך ונהיה אדם יותר ויותר טוב. ועדיין יש משהו שהוא מושפע מתרבות הזרה. עדיין פתאום הוא לא יכול להתפטר לשמוע שם איזה שירים של השירים חילוניים, או שירים גויים, או שירים כאלה של איזה... כי הוא לא בסדר, נו, זה לא נורא, זה נראה שטויות. אבל אתה בן תורה, אבל אתה יושב ולומד, אתה כל הזמן רק בקודש. נכון, בסדר, נו, אז איך זה קשור לשלמה ארצי? איך זה קשור לזה? איך אתה חי עם זה, יחד, באותו ווקמן? יש לך גם את שירים של רב ביגון, וגם את שלמה, לא, באותו MP, כן? MP 3, יש 3, גם רב ביגון, גם שלמה, וגם איזה. מה? לא, וגם ביטלס, מה יש עכשיו? איזה להקות חדשות, כן? בזמן זה הביטלס. כן? אז יש לך הכל ביחד, באותו מקום. למה? כאילו, יש משהו פנימי שבך, גם הוא נגוע. אתה טוב, אתה בחור ישיבה באמת, אתה בסדר גמור. אבל אתה לא נפרד מהקליפה הזאת של ה... דרך אגב, לא יודע אם שמתם לב, אבל שירים שלו הם מאוד מאוד... הם מאוד יפים מצד הצד החיצוני שלהם, לכן זה כל כך מושך, אבל מבחינת התוכן זה שירים מאוד מאוד פרוצים. מאוד מאוד, כן, של שלמה ארצי. פרוצים מאוד.
מיישים.
מה?
מיישים.
לא, 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 אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הצד הזה של, שהכל כאילו ככה, אצלו זה עוד יותר מפחיד. כי בחוץ כאילו מדבר שם על כל מיני דברים חיצוניים, כאילו דברים שזה לכאורה בסדר שם, ככה, אני יודע, אני לא כך מומחה, אבל ככה שראיתי, ככה, שמעתי כמה פעמים, זה מיד מעורר שם. בחוץ כאילו מדבר משהו, סתם דברים רגילים, אבל בפנים זה משהו שהוא מאוד מאוד לא צנוע, שירים מאוד לא צנועים, מאוד פרוצים. זה, אבל אני הייתי אומר על רוב שירים חילוניים. הם בעלי תוכן הזה שהוא מחולל, כמו שהוא אומר. זה לא יוון, אנחנו לא היום נלחמים עם יוון, יוונים כבר מתו, זהו. היום אנחנו לא מפחדים לשמוע, אנחנו נהיה מושפעים אני יודע, מוזיקה של מיקיס תיאודורקיס, שם מהיוון. היוון זה פה, זה לא שם, באו שם יוונים משם, כן? היוונים הם בתוכנו, הם ב-MP שלנו, הם בבית שלנו, ברדיו שלנו, זה אנחנו מושכים אותם. אז מה שמסביר פה הרב, שיש משהו בתוכנו, דבר קדוש, דבר עליון, גם הוא היה נטמע על ידי גויים. אבל... נס היה שאחרי התחום היותר פנימי שבנו נמצא פתאום צד עוד יותר עמוק, אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית. תשימו לב שהוא לא אומר פה על הצד הפנימי הכי יקר שבך, כי הצד הפנימי היקר שבך, הקדושה שבך, היא התחוללה, היא נטמעה. זה מה שקרה ביוון, אז בזמן החנוכה. לא רק כיבוש חיצוני שכבשו אותנו וזהו, לא. הם חדרו לתוך תת מודע שלנו. לתוך הפסיכולוגיה שלנו, לתוך המחשבות פנימיות ישראליות שלנו הם חדרו. עכשיו הוא אומר, אבל יש משהו שהוא הכי עמוק, והדבר הכי עמוק זה כבר לא אישי, אלא זה דבר כללי שבנו, זאת אומרת, זה צד הלאומי, צד הישראלי, שזה אולי, זה מעל הנשמה, כמו שיש נפש, רוח, נשמה, ויש דרגה עוד יותר גדולה מהנשמה, דרגה הכי, או עוד יותר עליונה, שהיא כוללת נשמות של כל עם ישראל, של כל הדורות, של כל התקופות, משהו הכי הכי נשגב, הכללי. אז דבר הזה, הוא נקרא קודש הקודשים. לא קודש שבנו, אלא קודש הקודשים, ששם גנוז הקשר הפנימי של איש ישראלי, כן? תשימו לב, הוא מדבר פה עכשיו, לא עליך, לא אדם פרטי, אלא איש ישראלי, המופיע בכל עוז, בכל האומה, בכלל האומה. זה דרגה רביעית. נפש, רוח, נשמה, יש דרגה רביעית. מה היא? כלל האומה. עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק, הנערץ שלו להיפרד מבית חיינו, מהאמונה בכללה, זהו העולם הפנימי הישראלי, שדרגתו בתוך כלל, בתוך הכלל, הוא הכהן הגדול. שדוגמתו, לא דוגמתו, שדוגמתו בתוך הכלל, הוא כהן הגדול, הנכנס לפני ולפנים, לשרת בקודש, ביום הקדוש, המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יכלו היוונים לתמות. ולכן אומרים חז"ל שזאת הסיבה מדוע דווקא בפורים ובחנוכה התגלה הנקודה הכי פנימית, הכי עליונה הזאת. למה? בגלל שפורים וחנוכה הם מגלים משהו שהוא בא מלמטה למעלה. כל החגים זה חגים מעת השם, חגים מהתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לנו, אומר, עכשיו פסח, עכשיו יהיה ככה, עכשיו יהיה ככה. כל זה מלמעלה. אבל פורים וחנוכה זה אתה מבפנים, מבפנים, מבפנים. החלטת לבחור בקדושה. והנקודה הפנימית הזאת היא כל כך עליונה שנאמר שפורים וחנוכה, החגים הללו, לא יתבטלו אף פעם. לעתיד לבוא, כל החגים יהיו בטלים, אבל פורים וחנוכה לא. למה? כי כל החגים הם נועדו כדי להרשים אותך, כדי לחנך אותך, כדי להביא אותך לדרגה יותר גבוהה. אבל חנוכה ופורים זה לא כדי להביא. חנוכה ופורים זה עצם גילוי הפנימי העמוק הזה שיש בך. לכן אומרים פה במקום 4, אמרו חמים, אם כל המועדים יהיו בטלים, חנוכה ופורים לא נתבטלים. לא בטלים לעולם. ובעצם, אז רגע, אז למה החגים הללו יהיו בטלים לעתיד לבוא? כיוון שאין בהם יותר צורך. הם באים לעשות איזשהו תפקיד, להשפיע עלינו, ואז אנחנו כבר נהיה מתוקנים, אז אין צורך. ואילו חנוכה ופורים זה הגילוי פנימי, תמיד, תמיד. לכן גם כל הנרות חנוכה הם שונים מנרות של בית המקדש. נרות של בית המקדש הם היו מוארים בתוך ההיכל. וחנוכה, מבחינה זו, היא עולה. נרות של חנוכה הם יותר עליונים, יותר גבוהים, יותר קדושים במובן מסוים, מנרות של בית המקדש. כי נרות של חנוכה הם מאירים בחוץ, ולא רק בפנים, לא רק בתוך ההיכל. הם מאירים בחושך, ולא ביום, כמו שהיו מדליקים נרות בבית המקדש, גם שעדיין זה היה אור יום. הם היו שמונה נרות ולא שבעה, שמונה נקודה זה עוד, עוד יותר עליונה, עוד יותר נשגבה. זאת אומרת שאנחנו בנרות חנוכה, אנחנו מוציאים אותם החוצה. אנחנו רוצים להשפיע על ידם, על המציאות כולה. אנחנו מנסים להעיר לא רק לאנשים טובים וצדיקים, אלא גם לרשעים. לא רק מי שיבוא לבית המקדש, הוא יתרשם, הוא יתעלה, הוא שייך לקדושה. אלא גם אלה שלא באים, הקדושה באה אליהם, הקודש בא להעיר להם. ולכן הנרות הללו יש בהם דרגה יותר גבוהה. אז אם כך, אם אנחנו ננסה לסכם, אנחנו נוכל להבין שחנוכה זה בעצם נקודת מעבר בין העולמות שהם קוראים לא רק עולמות של של בית המקדש, כן? בית המקדש היה מעבר בין העולמות, בין העולמות העליונים לכולם, דבר כללי. אבל חנוכה זה גם מעבר בין העולמות, אבל המעבר הזה הוא קורה בנפשך, פנימה. זה מעבר בתוך הנפש האדם, הדבר הזה. ולכן צריכים לשים את הנרות חנוכה בפתח דווקא. כן? מה המקום האידיאלי? שמים בפתח. והפתח הזה הוא סמל. כשאנחנו שמים נרות בפתח, אנחנו מסמנים משהו שכמו שבית המקדש שחנוכה זה היה מעבר בין העולמות, ככה גם אנחנו שמים את החנוכיה בפתח. אבל מה זה הפתח הזה? הפתח הוא ניסיון להפוך את המציאות כולה לקדושה. לא מקום אחד, שבבית המקדש זה היה מקום מעבר, כן? נקודת מעבר, מנהרת מעבר. ופה אמירה שהמעבר הזה הוא נועד כדי להזרים החוצה, כדי להפוך את המציאות למעבר הזה. שהעולם עצמו הוא יהיה כולו קודש, לא מעבר. לא רק נקודת, מין משהו שהוא בנקודה מסוימת, אלא כל המציאות תהפוך לקדושה. ואת זה צריכים, לכן אנחנו שמים את הנרות הללו בפתח בין העולמות במגמה של העיר החוצה, לעיר הלאה. ומהאור הקטן הזה הוא אמור להגדיל יותר, לגדול יותר ויותר ויותר, עד שהעולם כולו יהפוך לכיסא השם. כן?
זה שמי שמתחיל את הנר זה בעצם כל
איש
מישראל, אז כל
איש
מישראל הוא
מין
מקדש קטן כזה.
לא הבנתי, מה שמה?
אני אומר במקדש, המעבר הוא המקדש עצמו. פה הנר הוא מעבר כלפי חוץ. ומי ש... אבל אז יוצא שמישהו מחזיק את המעבר, מישהו העיקר, זה כל אדם מישראל שמדליק את הנר.
כן, נכון.
שכל אחד הוא מין מקדש קטן.
כן, נכון. כל אחת הוא כמו הופך להיות למעין מקדש, וכל אחת מעורר את הקדושה הפנימית שלו, ולא רק קדושה הפנימית, אלא קדושה של כהן הגדול שבנו, שכהן גדול הוא צד הכללי, ישראלי שלנו, לא פרטי אישי שלי, כי צד האישי פנימי הוא גם יכול להתאמה. אבל הצד הכללי, ישראלי שלי, הוא לא נתמע לעולם. וזה מה שאנחנו חוגגים בחנוכה. כן.
איך השם חנוכה
מבטא את ה... שזה חנוכת בית המקדש. חנוכה, החג הזה, מילה הזאת, השם הזה, הוא מסמל של חנוכת בית המקדש. אז אנחנו אומרים שהופכים את הנשמה שלנו, את החיים שלנו, את כל המציאות הזאת, לבית המקדש. שהעולם כולו הוא יהיה כיסא השם בעולם.
עשה לו מעבר, אלא
עשה גילוי. לא, זה לא רק מעבר, אלא זה מעבר שהולך ומתפשט. זה משהו שהופך להיות למעבר שהולך וגודל, כן? כמו שכתוב, פיתחו לי פתח כיחודו של מחט, כן? משהו קטן, ואני אלך ויגדיל לכם את זה יותר ויותר ויותר ויותר, עד בלי די, עד, כן? פתחו של עולם, עד פתחו של עולם, כולו. לא רק עולם של העולם של בית המקדש, כן? שם כתוב פתחו של עולם של בית המקדש. אבל פה של עולם כולו.
המציאות של חול.
כן, מציאות של חול, תאיר בקדושה, נגלה את הצד הקדושה שבחול. טוב, נעצור כאן. מי שלא צריך דפים על הראשה, תחזירו לי אותם חזרה.